קרבים בצעדי ענק לכיוון פורים הבא עלינו לטובה. ויש לנו שמחה גדולה בלב על יום הפורים, על חג הפורים, יום שמחה וששון ליהודים. כמו שאמר הכתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. הפרסים חוגגים, זה חג של הפרסים. וכל אלו שניצלו מן הפרסים, זה שמחה גדולה. יש לנו כמה מצוות, בעזרת השם יתברך ובישועתו, כמה וכמה מצוות עד לחג הפורים, הבא עלינו לטובה. אז קודם כל, אם לא ייבנה בית המקדש, בעזרת השם, חס ושלום, במהרה בימינו ייבנה בית המקדש, אבל אם זה לא יקרה, עד יום חמישי, זה תענית אסתר. למה מתענים תענית אסתר? תענית אסתר זה לא תענית של אבל, בשונה משאר תעניות, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב וכו', וצום גדליה, שזה תעניות של אבל על חורבן הבית. תענית אסתר זה לא תענית של אבל, זה לא תענית של צער, זה תענית של זכר לתענית שניתנתה את אסתר המלכה ונערותיה, גם אני ונערותיה יצום כן, ומרדכי וכל עם ישראל. זה היה האמת בחודש ניסן. התענית הייתה שלושה ימים בחודש ניסן. אמרו חכמים, בניסן זה לא חודש של תעניות, כי ניסן זה חודש של גאולה. כמו שאמרה הגמרא, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל בעזרת השם ובישועתו. איזה כיף תהיה הגאולה, וואי, איזה כיף זה יהיה. השתבח שמו לעד, שיבוא מלך המשיח. יגאלנו כבר מכל הבלבלת, בלבלות, בלבולי, בלבולי, בלבולים, חדשות, יאללה כבר, קודם כל יפטר את כל החדשות. יפטר אותם לאלתר. מה זה יהיה? אנשים טובים יגידו בוקר טוב עם ישראל, ברוכים תהיו להשם, איש את ראו יעבור, ראיתם בן אדם ברחוב, תן לו נשיקה, תן לו בוסה. דברים טובים, שמחה וססון. אישה קמה בבוקר, תגיד בעלי הנערץ והאהוב, חיכיתי כל הלילה לקום כדי לראות את זיו פניך המהירים. או, יפה. אז זה בעזרת השם, אז חודש ניסן זה לא חודש שבו אנחנו אמורים להתענות. אז מה אמרו חכמים? נצמיד את זה ליום הפורים. הפורים השנה יוצא ביום ראשון, אז תענית אסתר יוצא בשבת, אז מה נעשה? בשבת אסור לצום. אסור לצום בשבת, חוץ מיום כיפורים שבו מותר לצום בשבת, כל שאר התעניות, זה דרבנן, אינו דוחה מצוות עונג שבת. אז אמרו חכמים, נדחה אותו. לא נדחה אותו. יום שישי זה גם לא הכי נוח, כי אז אתה נכנס לשבת כשאתה מעונה. ולא כל כך נוח ונעים להיות ביום שישי בתענית. אמרו חכמים, כיוון שדחינו כבר ביום אחד, נדחה אותו עוד יום אחד. נעשה אותו יום חמישי. לכן התענית השנה, בעזרת השם ובישועתו, ביום חמישי הקרוב, שזה בעצם לא התאריך הנכון, לא התאריך הראוי, אבל כולם צריכים להתענות. כל בן אדם, גבר ואישה, בריא בגופו ובנפשו, צריך להתענות בעזרת השם בתום תענית אסתר. ופורץ גדר, איש אחינו, נחש חס ושלום. מה זה פורץ גדר? אדם אומר, לא בא לי. מה זה לא בא לי? וואלק, מה זה? כן? לא בא לי. פתאום הילד אומר, לא בא לי. זה לא בסדר. אני גם, אפילו הילדים שלי כשהיו קטנים, היו הרבה לי מי שאומר, לא בא לי. מה זה לא בא לי? יאללה יופי. קטנצ'יק אחד. אתה, אבא אמר, אתה צריך לעשות על אתר, לעמוד, להצדיע, כן המפקד, ולעשות את זה מיידי. אז צריך לצום כולם. מי לא צריך להתענות? מעוברת ומניקה אינה צריכה להתענות. אישה שהיא בהיריון, שתהיה בריאה, היא לא צריכה להתענות. יש מחלוקת בזה, במעוברת, בשתי מחלוקות, גם במעוברת וגם במניקה, בין הרב עובדיה לרב מזוז. מה המחלוקות? אישה מעוברת בחודש ראשון, עשתה בדיקת דם, ברוך השם, גילתה, מזל טוב, אני בהיריון. יש כאלה אומרים יש, יש כאלה אומרים אוי ואבוי, יש כאלה אומרים, טוב, יאללה, נו, בסדר. נו, 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 נו. כמה אני מתפלל, 28 שנה, אני ועוד ילדים ועוד ילדים, וזה קשרת אל האישה, רוצה לעשות הפלה, בעוונות הרבים. אמרתי לה, אני גדל את הילד, תביא לי אותו. אשתי מסכימה לאמץ ילד. יש לכם תינוק לאמץ? אני מוכן ומזומן. שמונים ושמונה, כן, ברוך השם. אליהו שלח לי את זה ואמר, סליחה הרב, אני חוזר בי. כי היה בינינו בוויכוח אם יכול להיות לי ילדים עדיין או לא. אז הוא ראה את ההודעה הזו, הוא שלח לי הודעה, סליחה, אני חוזר בי. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, בין 80, 88, 60, 50, מה, יש מעצור לאדוני מלהושיע בן מירב, בן מעט, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, גדול הגדולים, ענק הענקים, בן פורת יוסף עליו, השתבח שמו לעד, בורא עולם, חסד ורחמים גמורים שהקדוש ברוך הוא שופך על עם ישראל בלי הפסקה. בטח, גם את הילדים שלו יגדל. אין מה עצור. אנחנו, סליחה על הביטוי, אנחנו בשכל שלנו קצר מצא מדעתנו. אנחנו קטנים בשכל. בין 88, מי שאמר לי הרב, איך הוא יהיה בבר מצווה שלו? אל תדאג, אתה מי שנתן חיים עד 88, ייתן לו גם עד 108, 110, 120, 130. מה אתה דורג גם אתה? אז תענית אסתר, הרב עובדיה סובר, שאישה מעוברת נחשבת רק משלושה חודשים ומעלה. מעוברת ומניקה, כתוב בשולחן ערוך, פטורות מהתענית. למה? מחמת הצער שיש להם מהתינוק, האישה המעוברת היא צריכה לאכול כפליים בשביל התינוק. האישה המניקה צריכה לאכול כפליים בשביל התינוק. וגם, הגוף חלש, כל מיני תחושות לא נעימות, דברים כאלה. וזה צום דרבנן. לכן לא גזרו חכמים לצום במקום כזה. אבל הרב עובדיה מוכיח מהגמרא במסכת נידה, שאישה עד שלושה חודשים לא ניכר עוברה. כתוב בתורה, והייתי משלוש חודשים, והנה תמר, ויוגד ליהודה, כי תמר, זנתה לתמר, כי ארתה תמר לזנונים. הגמרא לומדת מהפסוק הזה בתורה, שמתי אישה מעוברת, הוכר וברא, מתי כבר הבטן מתחילה, מתי היא נחשבת כמה שנקרא מעוברת, עם כל המשמעויות של מעוברת, שלושה חודשים. אומר הרב עובדיה, מכאן נלמד שאישה לפני שלושה חודשים, בעיקרון היא לא נקראת מעוברת לפי ההלכה. נכון שבדיקת דם הראתה שהיא מעוברת, אבל תכלס, לפי התינוק עדיין לא מספיק גדול, כדי שהיא תחשב כאישה מעוברת. הרב מזוז, שיהיה בריא שיבדל לחיים טובים וארוכים, אומר, וזה דברים של טעם, הוא אומר, לכאורה, היום אתה רואה שאישה בחודש הראשון והשני שלה, קשה לה יותר מהחודש השלישי והרביעי. מתי יש לאישה הקאות? חודש ראשון, איזה סבל, מסכנה, הקאות, בחילות, כל בוקר רצה לשירותים, להקי. אנחנו איננו הרואות שהיום נשים מעוברות בחודש הראשון סובלות יותר מתחושות קשות מאשר בחודש השלישי והרביעי. מסקנה של הדברים, לא נבלבל אתכם, אם אישה בהיריון, חודש ראשון, שני, שלישי, והיא מרגישה תחושות לא טובות, כגון הקאות, בחילות, כאבי ראש, סחרחורות, תחושות בבטן לא נעימות, קשות, לא טובות, פטורה מהתענית. גם בתוך שלושה חודשים, גם לזה הרב עובדיה מודה. זה הפשרה. זה לגבי אישה מעוברת. אם היא שלושה חודשים ומעלה, פטורה מהתענית. התקשרה אליי אישה, לא זוכר, באחד מהשנים, אמרה לי, הרב, קשה לי לצום. אמרתי לה, מה קרה? למה קשה לך לצום? היא אומרת, אני בהיריון ואני צמה עד, שתיים, עד עכשיו שתיים בצהריים. אמרתי לה, מגיע לך.
מה, אסור לך?
אמרה לי, מה קרה? מה כוונה הרב? אמרתי לה, למה את לא שולחת את בעלך ללמוד תורה? אם היית שולחת את בעלך לשיעור, בעלך, כל שיעור היום ברחבי הארץ, מדברים על תענית אסתר. מי חייבת לצום? מי לא חייבת? בעלך היה יודע בשיעור שאישה מעוברת, תורה מהתענית. לא שלחת אותו ללמוד. עכשיו אני מבין, קשה לה, שעה שבע, שעה זה, קשה לה. רק אל תעשו לי פדיחות. אנשים אומרים, הרב, אני שולחת את בעלי ללמוד תורה, אני מוכנה להקריב כדי שזה ישפיע עליו. אז שבוע, שבועיים ויתרתי שילך לשיעור תורה, אבל הוא חוזר הביתה אותו דבר, הוא משיך לריב איתי. אתה תחזור הביתה, תהיה בעל טוב. לא משנה, שיהיה לך את האישה, אבל כשיהיה לך את האישה, תהיה בעל טוב. אז אני מבקש מכם, אתם חוזרים הביתה, תגידו, הרב אמר לכבד אותך, אחרי זה תתפוס קריזה, אבל בהתחלה לפחות תהיה נורמלי.
תראה שיש, אם
כן.
שיש.
אתה תבוא, תגיד, אשתי היקרה, הרב דיבר על איך כל כך הרבה דברים, לפחות שהיא תגיד, יופי ששלחתי אותו לשיעור, שפעם מה תמשיך לשלוח אותך לשיעור, כי אחרי כן תלוח אותך לשיעורים, ואז מה שנשאר, תישאר כריח מכאן ומכאן. זה לגבי אישה מעוברת. מעוברת, פטורה מהתענית. אישה אחרי לידה, או אחרי הפלה חס ושלום, 30 יום פטורה מהתענית בכל גוונה, בכל מקרה. בין אם יש לה הנקה, אין לה הנקה, 30 יום אחרי לידה או הפלה, תורה מהתנא. דרך אגב, הפלה זה אפילו תינוק, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה לאף אחד מעם ישראל, אחרי 40 יום זה נקרא כבר הפלה. אישה שהפילה את עוברה אחרי 40 יום, כלומר חודש וחצי, פרי חודשיים ומעלה, הרי שהיא נחשבת לאישה שילדה. זה נחשבת לידה לכל דבר ועניין. צריך לבדוק את זה גם כן לגבי פדיון הבן. הרבה בנות לא יודעות את זה.
חודש הראשון לא
הרב? תשאל הרב. חודש הראשון בדרך כלל לא. אבל כל אישה שחס ושלום הפילה, ואחרי זה ברוך השם התעברה ונולד לבן, היא באה לעשות פדיון, פתאום נזכרת, רגע, אבל היה לי הפלה. עושים שאלת חכם, תלוי. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא. כן, יש מקרים שכן ויש מקרים שלא. לכן כל אישה שחס ושלום עברה הפלה, במקרה הזה, אם זה מחודשיים ומעלה, 30 יום אחר ההפלה, היא פטורה מהתענית. זה לגבי אישה שילדה. אפילו אם היא לא מניקה, אישה שהפילה לא מניקה, אפילו אחי פטורה מהתענית, 30 יום אחרי התענית פטורה, ודרך אגב, ההלכה הזאת תופסת גם לגבי תשעה באב. תשעה באב, שזה צום יותר חמור, אישה שהפילה או ילדה תוך 30 יום לתשעה באב, פטורה מהתענית. לא צריכה לצום, אוכלת כרגיל. מניקה, הרב עובדיה, מרן רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום, כתב בשו"ת יביע עומר, תשובה ארוכה, שבה הוא העריך להוכיח, וכך היינו מורים שנים רבות על סמך מרן רבנו עובדיה יוסף, שאישה שהיא מניקה, אחרי לידה שנתיים, אישה שהיא אחרי לידה שנתיים, פטורה מהתענית. על פי הגמרא, הגמרא במסכת נידה אומרת, אישה אחרי לידתה, לא בשעת לידתן. לא אומרים על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. לידתן זה כשהם נולדו. לידתן זה כשהם יולדות. כן? זה שתי... לידתן, בשעת לידתן. זה לא נכון. להגיד לידתן. הרב מזוז צודק בזה. לידתן, מתי שנולדת. או לידתה. בשעת לידתה. מה זה בעצם בשעת לידתה? שהיא נולדה. בשעת לידתה, שרחל שנפטרה בשעת לידתה, זה בתוך שהיא ילדה, כן? אז הגמרא אומרת שאישה אחרי לידתה, איבריה מתפרקים 24 חודשים. כלומר, הגוף, אחרי הטראומה של הלידה, מה שנקרא, לוקח לו לחזור לעצמו 24 חודשים. על פי זה רב משה פיינשטיין עליו השלום, ומרן רבנו עובדיה יוסף, כתבו להתיר לאישה לא לצום 24 חודש. זה היה היתר, שנים רבות, מי שהיה מתקשר, אני ידעתי לפני, הבת שלי עכשיו, גם באותו סיטואציה, ילדה לפני 7 חודשים, 8 חודשים, היא לא מניקה. צריכה לצום או לא צריכה לצום? ברוך השם, נראה שהיא בסדר, אני לא יודע מה היא מרגישה. הרב נריה שאל אותי לגבי הדין הזה. האם היא צריכה לצום או לא צריכה לצום? היא תכלס לא מניקה. אבל היא בתוך 24 חודש ללידתה. היא עברה תהליך של לידה לפני 7 חודשים. האם היא צריכה לצום או לא צריכה לצום? זה השאלה. הרב עובדיה, גם קיסרי אותו דבר. קיסרי ולידה זה אותו דבר. אז הרב עובדיה כתב ביביע עומר שלא צריכה לצום. חזון הרב מזוז חלק עליו בזה. הוא הוכיח מהשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, גם מעוברת ומניקה שאוכלת בתעניות, תאכל רק כדי צורך העובר. כך כתוב בשולחן ערוך, שגם מעוברת ומניקה שאוכלת בתשעה באב, תאכל כדי צורך העובר. כמה זה צורך העובר? אומר הרב מזוז, צורך העובר משמע שצריך להיות דווקא לצורך העובר, לא לצורך האישה. אם היא לא מניקה, איזה צורך העובר יש? מכאן הוכיח הרב מזוז, שיחיה, שמניקה, שאם היא לא מניקה בפועל, היא צריכה להתענות. הרב עובדיה, כדרכו בקודש, היה איש אמת. זה נדיר מאוד שפוסק בסדר גודל של הרב עובדיה, חוזר בו. אבל הוא חזר בו הרבה פעמים. זה מראה שהוא איש אמת. יש רבנים שיהיו בריאים, אין אף פעם יותר שהוא חזר בו. בחיים הוא לא אומר, תעיתי, מה מכילה, זה לא בסדר. הרב עובדיה ראה, גילה, ראה את הרב מזוז, אמר, וראוי להחמיר כמותו. זה הלשון שלו. וראוי להחמיר כמותו. הלכה למעשה. מה אנחנו עושים? מי שאומר לך, אני חלשה, והיא תוך 24 חודש, פטורה. יש נשים שיהיו בריאות, בדי-אן-אי שלהם הן חלשות. והן באות לקבל היתר, לא להיכנס להיריון, והרבה רבנים נותנים היתרים, שנה, שנה וחצי, שנתיים, היא חלשה. יש נשים ג'דאיות, גיבורות, מה זה אישה, אתה יודע, אתה רואה אותה כבר בחדר, אחרי החדר לידה, אני הלכתי לבקר את הבת שלי, אני שומע איזו אישה שם מעבר לפרגות, דברת על הברית, סגור את זה, צועקת בברית, אלא את החל לידה, על מי את צועקת? צועקת על ההוא, תארגן את זה, תארגן את זה, תביא את זה, אישה, השתבח שמולד, מגדלת 16 ילדים בפינג פונג, מריצה אחד בהקפצות ברגליים, מקפיצה את זה לסל, מקפיצה את זה לזה. יש אישה שתהיה בריאה כל לידה, זה קריאת ים סוף. אז לכן הרב עובדיה השאיר את זה להרגשה של האישה. אישה, אחרי לידה, אם היא מניקה בפועל, פתורה מהתענית לגמרי, לא צריכה לשאול שאלות, אפילו אם היא גיבורה חזקה, יש את חייל מי ימצא. אין צורך, לא צריכה לצום.
פתורה או שאסור לה?
הרב עובדיה טוען שלא רק שהיא פתורה, אסור לה להתענות.
יכולה כאן בהגדרה שלו.
מי יתיר לך? מי יתיר לבן אדם? אני בתחילת, בצעירותי, התחלתי, השתדלתי לעשות תעניות, הרבה תעניות. והייתי אוהב את זה. זה היה נותן לי ככה סיפוק. עד שגיליתי שיש לי כליה אחת. התייעצתי עם רופאים, אמרו לי לא לצום. לא לצום. אני מאוד אוהב, רוצה את זה. זה נותן לי הרגשה שאני מנקה את עצמי מהאבונות וכו'. מותר לי לצום? זה אמרנו. אסור. זה אפילו פגיעה קלה. ברגע שאמרו לך שזה אסור, מי יתיר לך לפגוע בגוף שלך ללא צורך? אתה מבין? אסור לך לפגוע בגוף שלך אם אין צורך בזה. ואני, מה, אני באמת רוצה את זה. זאת אומרת, זה כיף לי כזה. מה, לקום בבוקר, לעבוד את השם, בזה, בלי זמן של אוכל, בלי לבזבז זמן על אוכל. עד שקיעה, שקיעה גם בחורף זה קלה קלות. אין מה לעשות. כמה שאתה רוצה, אם הגוף שלך, אם הקדוש ברוך הוא אמר לך לא, כשאישה חולה, אישה חולה, אישה מעוברת, מה פתאום אתה צם? אסור לך לצום. אוקיי. אבל בתוך 24 חודש, לאישה שהיא, מה שנקרא, לאישה שהיא לא מניקה בפועל, הרב עובדיה השאיר את זה בהרגשה שלה. אישה בריאה, תצום. אין מה לעשות. זה כמו כולם, צמים. צמים. אבל אם היא אישה חלשה, סחרחורות, או אולי היא בהיריון, אולי לא בהיריון, כל מיני דברים כאלה, אפשר לפתור אותה בקלות. משמע בדברי הרב עובדיה, שמעיקר הדין הוא עדיין מחזיק בשיטתו הראשונה, שהיא פתורה מעיקר הדין. הוא כותב שמה, ראוי להחמיר כהרב מזוז. מה זה ראוי להחמיר כהרב מזוז? משמע שהיא באמת מצד הדין אומרת לך קשה לי, שיתוק, פתורה. אבל אם אתה יכול להסביר לה, תשמעי גברת, אולי כדאי שתחמירי ותצום לי, אז תניח לה שתצום. בסדר? זה אני אומר לכם. למה? שאמרו לי בשם הרב בוטבול, אני לא שמעתי, אמרו לי בשם הרב בוטבול שאמר ברדיו שהשנה, בגלל שהתענית היא דחויה, אז כל 24 חודש אחרי לידתה, היא פתורה מהתענית. ככה אמרו לי בשם הרב בוטבול. אני לא יודע אם זה נכון, אולי תתקשרו לבית הוראה שלו, תשאלו אם הוא סומך על זה. אני מבין את הסברה שלו. אני מבין את הסברה שלו, בגלל שזה דחוי.
לא צריך גם דחוי.
מעיקר הדין אתה צודק. לא צריך גם דחוי. מעיקר הדין הרב עובדיה, דעתו ש24 חודש איבריה מתפרקים, הוא שמח על הרב משה פיינשטיין, ויש עוד כולה. כן. יש עוד כולה אחת, מי שמתחתן השבוע, ויש עכשיו, האחיין שלי מתחתן מחר, בעזרת השם, זאת אומרת יום שלישי בלילה, שיש לו 7 ברכות, הוא לא צריך להתענות. הוא והקלה פטורים מהתענית. חתן ב7 ברכות פטור מהתענית. מי שהוא סנדק, אבי הבן והמואל, פטור מהתענית, ואסור להם להתענות שיום טוב של האמו. אבל זה דווקא אחרי הברית. כי לפני הברית מי אמר שיהיה ברית? אדם אמרו לו, הזמינו אותו להיות סנדק. יום חמישי. חס ושלום, פתאום צהבת. או פתאום, לא יודע. האבא החליט לברוח, התעלף, לא יודע מה קרה לו. יש הרבה תקלות שיכולות, חס ושלום, יכול לקרות.
למה לא אומרים תחנון בבוקר אם הוא...
תחנון זה לא חובה. שאלה יפה, רב, זה, כל הכבוד. בת החריף, זה סימן שאתה עומד להתחתן בקרוב, אני מריח את זה. אני רואה לך על המצח.
לא, הוא חפש במניין מועלים בדרך כלל.
אז לכן במקרה שלנו חתן וחתנית וכלתו פטורים מהתענית בתוך 7 ברכות. מי שמתחתן היום מיום ראשון ואילך פטורים מהתענית. לא צריכים להתענות. על הבוקר יקומו, תעשה לו פנקקים, קלה, אך, איזה אוכל אשתי, אתה עושה לי בשבע ברכות. מה זה, פנקקים קפצו שם, איזה חביתות, איזה מיץ תפוזים שחרו אותה, הם חכה לי. היו ימים, היו ימים. לא, אשתי, אשתי, אם אני אגיד לה עכשיו, אני רוצה בבוקר פנקקים וזה, זה יש פנקקים, ברוך השם, אשתי יש את חי. אבל ברעיון, אז הם לא צריכים לצום, וגם כן הבעל הברית והזה. ואומר הרב עובדיה, ואם אתה צדיק, אתה סנדק צדיק, ואתה אומר, תשמע, עם כל הכבוד, בסדר, אני חכמים, ויתרו לי, אני רוצה לצום, מה אתה עכשיו בא לי, עכשיו עושה עליי פה, זה דאווינים. אני רוצה לצום, אומר לו, הרב עובדיה, תשתוק, נעל. אתה לא צם. אתה לא צם. יום טוב שלך הוא, ויום טוב שלך, אתה לא צריך להתענות. עד כאן, הלכות תענית אסתר, אין בזה הלכות קשות. יש עוד הלכה, מישהו חולה. למשל, אני קצת כואב לי הראש בתקופה האחרונה. כואבי ראש של לחצים כנראה נפשיים. אבל אני ברוך השם מתפקד. מתפקד. מקסימום לוקח כדור, ברוך השם גם בלי כדורים אני מסתדר, אבל זה לא נקרא חולה שאין בו סכנה. זה הולך ומתהלך כבריא. לא, שיש בו סכנה, ודאי לא. אפילו חולה שאין בו סכנה, זה לא נחשב. זה נחשב, הולך, מתחזק והולך כבריא.
אתה מתפקד, כאילו.
אני מתפקד, ברוך השם, תפקד. יש אנשים אבל, שיש לו כאב ראש, כמו מיגרנה, משבית אותו למיטה. מגיע הביתה, הולך לישון. לאו דווקא מיגרנה, אני מדבר על כל אחד עם כאב ראש, למשל, לא עליכם שהיה לי שפעת, היה איזה שיעור אחד שהפסדתי פה, אם אתם זוכרים. זה אחד מהבודדים שלי בכל ה-20 שנה. השני. שפספסתי פה, שבאמת לא יכולתי. באמת הייתי מה שנקרא על הרספה. זה נקרא חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, יש שתי הגדרות לחולה שאין בו סכנה. נפקה מינה, אני צריך אתכם מרנים, מתוקים שלי. לא על הרצפה. לא, זה לא, תלוי, עוד פעם, תלוי. יש מקרים שכן, ויש מקרים שלא. יש מקרים שכן, ויש מקרים שלא. אני אסביר מה הכוונה. חולה, חולה, תתן לי רגע לברך, אני צריך לשתות משהו פה לרגע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תשמעו מתוקים שלי, היה פה שקט, אני מבקש מכם לשמוע על שקט דממה, דממה מוחלטת, שום מילה. מי שצריך לקחת טיפות, שיקח אותם עכשיו, להיות רגוע ושלם. אני חוזר, יש הגדרה של חולה שאין בו סכנה. אני רוצה שתבינו את ההגדרה הזאת, כי זה חשוב לדעת. חולה שאין בו סכנה, הקלו עליו חכמים בכמה דברים. למשל, חולה שאין בו סכנה, קודם כל, פטור מתענית. אפילו תשעה באב, פטור מהתענית. זה נקרא חולה שאין בו סכנה. יש חולה שיש בו סכנה, סכנת חיים, למשל, היום חייל בצבא הגנה לישראל, שהשם ישמרם וחיים, שחזרו כל החיילים שלנו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך הביתה בנחת ובשלווה. וכל השבועים והשבועיות יחזרו הביתה במהרה, בנחת ובשלווה. זכות השיעור הזה, בעזרת השם, תעמוד להם שיחזרו הביתה בריאים ושלמים. צריך לצום בתשעה, בתענית אסתר, עכשיו, בעזה, או לא צריך לצום? יפה מאוד. עכשיו, אם חייל לא אוכל וקופץ עליו מחבל, איך ייתן לו אחד בראש ישתבח שמו לעד? הוא חייב להיות בריא וחזק, אין פה משחקים. זה פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אם חייל עכשיו עומד בעזה ואחראי על השקם, מוכר כיף וביסלי לחיילים, תמכור כיף בלי, עם טענית, מה נפקה מינה? לא שאני מזלזל בו, אבל הוא לא צריך לאכול. למה שיהיה פתור? מי? הוא מה, הוא בסכנה של הביסלי, ייפול לו על הרגל ויקבל שם, זה, מה הבעיה? מוכר ביסלי, מה, כאילו בשקם. לא, אני לא מזלזל בשקם, זה עבודת קודש לדעתי. כל מי שנמצא שם בצבא ועוזר לכוחות אחיר וכדומה, הוא נקרא מוסר נפש עבור השם. אבל אי אפשר לפתור כל מי שנמצא בעזה פטור מתענית, זה לא נכון. יש אנשים שפטורים מתענית. יש אנשי מודיעין, גם כן אנשי מודיעין, שצריכים לשבת כל היום ולקבל טלפונים ומידע אינטנסיבי כדי להוריד אותם. והוא אומר לך, שמע, אם אני מתענה, אני לא יכול לתפקד. תוכל? סיפרתי לכם על אנשי מוסד, פה סיפרתי יותר מדי על זה. אנשי מוסד שהתירו להם הרבנים לאכול נבלות וטרפות בפגישות שלהם בחוץ לארץ, אם זה פגישות חשובות עם כל מיני דברים שמצילים חיים, מותר לו לאכול, לעשן סיגריה בשבת, חס ושלום, אם הוא ראה אותו מעשן סיגריה ביום חול, והוא נפגש איתו בשבת, והוא יגיד לו, שמע, למה אתה לא מעשן סיגריה אחרי הארוחה? אכלנו ביחד, בדרך כלל אתה מעשן סיגריה. מותר לו להוציא סיגריה ולעשן סיגריה בעוונות הרבים, חס ושלום, זה מקרה בודד ויחיד, כמובן. בשבת, למה? כיוון שבסופו של דבר, הוא עוסק בפיקוח מציל חיים. אז חיילים שנמצאים בלחימה, פטורים מהתענית, זה ודאי. יש חולה שיש בו סכנה. מה זה חולה שיש בו סכנה? חולה שיש בו סכנה, זה בן אדם שיש בו צד של פיקוח נפש. למשל, אדם שיש לו 39 מעלות חום בשבת קודש, ולא ידוע מה הסיבה. פתאום העלה חום 39 מעלות חום, הרי הוא בהגדרה של ספק פיקוח נפש, מותר להתקשר לאמבולנס, להזמין אמבולנס, שיקח אותו לבית החולים. זה... מה?
צריך.
אם אני אומר מותר, צריך. צריך, כן. בבני ברק יש לנו יותר קל, יש לנו עזר מציון, מזמינים אמבולנס ערבי. יש נהג גוי, מביאים אותו, הוא גם רופא, גם נהג אמבולנס, גם לוקח, גם מביא, גם מחזיר, גם נותן טיפות, גם נותן כדורים, הכל. כן, בבני ברק יש לנו באמת... הוא גם שוטף כלים, גם מה שאתה רוצה עושה לך. באמת, אתה רוצה להדליק את הפלטה, הוא מדליק לך את הפלטה, כן, הוא חמוד כזה, הוא יודע בדיוק מה לעשות. כן, הוא מבין עניין. אז זה יש לנו, זה זה. יש חולה שאין, חולה שאין בו סכנה. זה הגדרה. חולה, הוא חולה, אבל אין בו סכנה. מה ההגדרה של חולה שאין בו סכנה? מה, קודם כל, מה הדין של חולה שאין בו סכנה? פטור מתעניות, חוץ מכיפור, פטור מכל התעניות, כולל תשעה באב. בשבת מותר לקחת גוי שייסע באוטו ויקח אותו לבית חולים, לקופת חולים, לכל מיני טיפולים כאלה ואחרים שצריך. חולה שאין בו סכנה, על ידי גוי, מותר לקחת לקרוא לגוי, שיקח אותו עם אוטו לרופא שיניים, ורופא ערבי, היה לי מקרה כזה ברמלה, אמרתי להם, תקראו לגוי, בא אלה אחד בן אדם מבוגר, בן 40, 50, אז היה לו כאבי שיניים, כאבי תופת, הוא בכה כמו תינוק, בכה, בן אדם מבוגר בוכה לך כמו תינוק, אמרתי, תביאו נהג גוי, יש פה רופא שיניים ערבי, אמרו לי, כן, עובד בשבת, תיקחו אותו לרופא שיניים ערבי, הוא יעשה את העקירה, יעשה מה שצריך, למה? הוא לא היה חולה שיש בו סכנה. אולי הוא היה גם מגדר חולה שיש בו סכנה, אני לא יודע. כן, כן. זה כאב נורא, זה כאב נורא, ולכן ניתרתי לו על ידי רופא גוי, זה דבר אחד. יש עוד כמה קולות, למשל, לאכול חלב אחרי בשר, לחולה שאין בו סכנה, אם הוא, למשל, אדם עכשיו בבית חולים, עבר ניתוח קשה, ואכל ארוחת צהריים, הבאת לו איזה שווארמה טובה, בארוחת ערב הוא צריך לאכול עכשיו לפני שהוא הולך לישון, הביאו גבינה, אין מה לאכול, אין משהו אחר לאכול, אפשר להקל לו בתוך 6 שעות לאכול גבינה לאחר אכילה של בשר. רק בחולה שאין בו סכנה. כן? מה ההגדרה של מקרה חולה? אבל יש כאב ראש, עבר אחד כואב לו, אבל הכאב כל כך חזק שהוא משפיע לו על כל הגוף. זה נקרא חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, בשבת מותר לקרוא לגוי, לך, תקנה לו, תביא לו, לבשל לו מרק. מרק. מותר לקרוא לגוי, תגיד לו, בוא, תעשה פה מרק, קח את הסיר, תדליק את האש, להגיד לו, תדליק את האש. אין בישול לגויים. במקרה הזה. במקרה הזה אין בישול לגויים. תשים את האש על הפלטה, על הגז, שים בצל, די, לי, 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 שים אוף, שים זה, תעשה מרק, תן לחולה שיוכל. לזה שיש לו כאב ראש, מותר לעשות את זה בשבת על ידי גוי. כל פעולה שאתה רוצה על ידי גוי בשבת, מותרת לצורך חולה שאין בו סכנה. עכשיו, רגע. יש כאב, כאב של כל הגוף, שהוא לא משפיע על כל הגוף. סליחה, כאב של יד, כואבת לו היד, אבל לא כואב לו כל הגוף. זה מקרה, נקרא חולה ש... לא נקרא חולה שאין בו סכנה. אם כל הגוף לא מושפע, כאב שן עמום כזה. כואב קצת השן ככה, מרגיש את הרגשה של השן. אבל אם יש כאבי שיניים, או כאבי אוזניים, או כאבי בטן, בטן זה סכנת נפשות. לפני 20 שנה בדיוק, אחותי הייתי, התארחתי אצל אמא שלי עליה שלום, אחותי פתאום אני רואה את החיוורת שוכבת על הזה, כאבי בטן נוראים. נורא, משהו, הייתה חיוורת, לא ידעתי מה לעשות, אני לא רופא. עכשיו בבני ברק, למזלנו, אמרתי לכם, יש את הקומבינות, אח שלי היה צעיר, אמרתי לו, רוץ לעזר מציון, תקרא לערבי שיבוא, לרופא הערבי, שיבוא לבדוק אותה. וואלה, הוא רץ לעזר מציון, לא עשיתי טוב. לא עשיתי טוב. כי אני קצת פחדן בדברים האלה. הייתי צריך להתקשר לאמבולנס במקום. לעזר מציון, להרים טלפון, קום לשלוח אותו 10 דקות, מי יודע ב10 דקות מה היה קורה? אתה לא יכול לדעת. הנה הנכדה שלי, בעוונות הרבים. עד שלקחו אותה לרופא, קיבלה דום לב ביד של הרופא. אם היו לוקחים אותה, זה שטויות להגיד את זה, אבל תכלס, אם היה הרבע שהיה יותר מוקדם, אז היה הרבה יותר טוב. לכן אסור לשחק עם זה. ברגע שכאבי בטן חזקים, לא מוסברים, זה נקרא פיקוח נפש, מיד מתקשרים לאמבולנס, לא צריך גם עזר מציון, לא רופא גוי, לא כלום. אמבולנס 101, לא יודע, 100, מה זה אמבולנס? 101. 101, מתקשרים ב-101, שלום, רחוב ככה וככה, תבואו, תצילו, בלי שאלות, בלי כלום. אחרי זה התברר שזה היה אבן בכליה. אבן בכליה. בסדר, אבל אני לא ידעתי, מאיפה אני יודע? אני רופא, אני יודע, גם רופא לא יודע, עשו צילום. לספק פיקוח נפש. כשבן אדם שוכב עם כאבי בטן עזים, זה יכול להיות דלקת בפנדציט שמתפוצצת לסכנת נפשות.
מה, זה מ-0 ל-100? אין לזה בנייה?
כן, כן, כן.
מתקפלת להם
המעיים. סתימת מעיים, נכון. ובקיצור... לא, 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 לא. אליהו, היית שקט? אתה לא מרשה לי לצחוק, אליהו? אני לא מבין, מה? טוב, אוקיי, נמשיך הלאה. אז כל החולים שאין בהם סכנה, ביום תענית אסתר, פטורים מהתענית. מחצית השקל. דיברתי על מחצית השקל בקצרה. מחצית השקל היום זה מחלוקת בין 29 ל-30 שקלים. ההלכה, 30 שקלים זה בסדר. הרב יצחק יוסף אומר 29, וזה בסדר גמור. יש מחמירים 33 שקלים, המחמיר תבוא על הברכה. על מי צריך לתת מחצית השקל? יש כמה דעות. אחד אומר מגיל 13, אחד אומר מגיל 8, מגיל 20, זה שתי הדעות, ויש, והמנהג גם על מעוברות לתת. כלומר, המנהג גם על ילדים קטנים לתת. ולכן, כל אחד ואחד ייתן דחל למחצית השקל. אמרתי לכם, מי שגר נהנה פה מפסגות יכול לתת לפסגות, מי שמחוץ לפסגות ייתן ליביע עומר, זה הולך לתלמידי חכמים. יש לנו גם כולל יום פורים. אומרים שיום פורים, כל הפושט יד בפורים, נותנים לו. אבל בתנאי שאתה גם נתת. בפורים יש סגולה גדולה לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות. כטוב לב המלך ביין, אמר למומן, המלך שמח, בפורים הקדוש ברוך הוא שמח. כל הפושט יד בפורים, אין מדקדקים עמו, נותנים לו. כל מי שעושה ככה נותנים לו, אני בפורים משתדל, וכל הילדים בבני ברק קופצים עליי. אני הולך מהבית כנסת ליביע עומר, ילדים, מלא 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 ילדים, אני לוקח איתי עשרות שקלים, חבילה של עשרות שקלים, כל ילד נותן לו דמי פורים. מפה הגיע המושג של דמי פורים. כל הפושט יד בפורים נותנים לו. תקפידו על זה שכל אני שיגיש לכם יד ביום פורים לבקש צדקה, עכשיו לא לכל אחד אתה יכול לתת 100 שקל. שקל גם מספיק. כן, שקל גם מספיק. בפתח תקווה? אלעד, כן. בבני ברק תכפיל איזה פי 4. בבני ברק זה יותר רוב. תורף בבני ברק. פתח תקווה לא באים הרבה. ערים אחרות לא באים הרבה. בני ברק זה המיץ. כן, לא פריירים היום. כן, הוא בא עם המכונה. יש לו מכונה. יש לו מכונה של כרטיסי אשראי. כן. בא לך עם כרטיס אשראי. אליהו. בקיצור, לבריאות. לבריאות. אז לכן, בגלל שכל הפושט יד בפורים נותנים לו, כל הפושט יד בפורים נותנים לו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול חייב לשמוע את התפילות שלנו. הבנתם את הרעיון? אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה ציווית עליי, כל מי שפושט יד אני חייב לתת לו, נכון? וגם אני עושה את זה, אני נותן. כל אחד שמבקש, אני בא. כל מי שבא אליי הביתה יודע שהוא מקבל. אם הוא עני, אם הוא לא עני, אז מה יש לך לבקש סתם? אל תבקש גם, אם אתה לא עני, אל תבקש גם. שלא חס ושלום, בסוף תהיה עני, חס ושלום. מי שעני, מבקש.
אבל אם תלמידים עני, אתה נותן להם כסף.
הם כולם נזקקים. כל מי שנותן לו כסף, הם יודעים. זה אברכים אצלי בכולל. מה חשבת? שהם עשירים באים? עניים באים, מסכנים. מה יכולים לעשות? אז על אותו משקל שאני נותן לעניים שבאים אליי ולבקש צדקה, על אותו משקל אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני גם פושט יד. אני נתתי, תיתן לי גם. לכן זה יום גדול מאוד, גם ללימוד תורה וגם לבקשת בקשות. יום של שמחה גדולה למעלה בשמיים. לכן זה יום גדול וקדוש, אנחנו עושים בלי נדר כולל פורים, כולל פורים.
כמה שנים?
כל שנה, ברוך השם, מתווספים עוד 150 אברכים באים ללמוד תורה, 3 שעות בלילה, כל שעה מקבל 100 שקל. זה הרבה. כל שעה 100 שקל, אברכים באים, משתבח שם מולד, לומדים 3 שעות בלילה עם הילדים שלהם, וחוזרים הביתה, וברוך השם, במוצאי שבת, מוצאי שבת בליל פורים, חוזרים הביתה עם 300 שקל, זה הרבה. אולי לכם זה לא הרבה, אבל לאברך זה סכום, זה סכום. אז מי שרוצה לתרום לכולל הזה, להחזיק 10 אברכים. אתה רוצה ללמוד? תבוא תלמד. תבקש משכורת אחרי זה, תשלח בדואר, תבקש משכורת. לא סתם, אני אתן לך, אתה רוצה 300 שקל, תבוא תלמד 3 שעות, אני אתן לך 300. למה לך נתן 400? טוב. בקיצור... כן. כן? מה יש? מה אתה? אבא שלי, מה יש? למה שלא תיתן לי? אבא אוהב, נשמה, אבא אוהב. הוא רוצה רק שיתחנן אליו, זה הכל. אל תדבר בעזות, לא, לא לדבר בעזות. יש אחד אומר לי, אני עושה התבודדות, אני תוקף אותו. אה, לא.
כן, יש כאלה צועקים, הרבה, אני שואל אותם כללים. אה, אני שומע אותי, תקשיב. דיברתי, יום אחד הלכתי בפרדסים, אני...
שאלה היא מה חיפשת בפרדסים.
באמת ככה, באמת.
לא, לא, זה לא יפה, זה לא יפה. לא מדברים ככה לבורא עולם. פתאום יצא לו יד מהשמיים, תן לו איזה אחד, ישתבח שמו לעד. השתיק אותו לעד ולנצח נצחים. בסדר. אז זה חלק מחצית השקל, כולם לתת כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מהר, כדי לעזור לנזקקים. אז מי שרוצה לתרום לכל יום הפורים, להחזיק אברך 300 שקל, 10 אברכים 3,000 שקל, 100 אברכים 30,000 שקלים חדשים, ואם אתה רוצה 200, 60,000 שקלים חדשים, וכל המרבה בזה, הרי זה משובח. כן, כן. זה נחשב מתנות לאביונים, שאלה מצוינת שאלת. אני עושה איתו תנאי, אני עושה איתם תנאי, שהם לא זוכים בכסף רק בזמן מקרא מגילה בבוקר. תן להם 300, תן להם מזומן, הכל מזומן. זה אחד המקרים הבודדים שהמדינה מרשה לתת מזומנים. מותר להוציא כסף מהמותר, לתת מזומנים, כי זה אין מה לעשות, מה תחלק להם בעברות? זה גם שאלה, אם מתנות לאביונים בעברה נחשב. אתה עכשיו עושה העברה ל... סליחה, תודה. בדיוק, בדיוק. אתה עושה העברה עכשיו למישהו בביט. לא יודע מה זה ביט, אבל אומרים בביט. אני לא מבין בזה. או שאתה עושה לו העברה דרך חשבון הבנק, עושה לו באפליקציה, עושה לו העברה בחשבון, לבן אדם אני, ביום הפורים. לא משנה במינוס, זה לא משנה. זה לא משנה. בדיוק. אם זה לא אותו בנק, זה לא עובר לו באותו יום. אז לא קיימת, תודה רבה נשמה. לא קיימת מצוות מתנות לאביונים. הבנת? איך תקיים מצוות מתנות? תודה רבה נשמה, תודה רבה. לא קיימת בזה מצוות מתנות לאביונים. ולכן... זה גם שאלה. נתתי צ'ק, בא אני, פשט לי יד, נתתי לו צ'ק 100 שקל. האם קיימתי בזה את המצווה או לא קיימתי את המצווה? יש דעות שאומרות שיצאתי ידי חובה, כי עם הצ'ק הוא יכול לגלגל אותו. הוא יכול לגלגל אותו. הרי מה המטרה? מה המטרה של מתנות לאביונים? האמת היא שזה לא מתנה... כן, אבל איפה יפרות? הבנקים עכשיו סגורים... או, יש צ'יינג'ים, יפה. זה הסברה. לא משנה. אבל תכלס, נתתי לו 100 שקל. כמה זה בצ'יינג'? 90 שקל? אז נתתי לו 90. זה בסדר. אתה מבין? אבל אני מעדר, בלי נדר, בלי נדר, משתדל, מחלק, בבוא ביום. מי שחכם, ייתן לי היום את הכסף של מתנות לאביונים. כל אחד ייתן, אני אגיד לכם כמה, איזה סכום. 50 שקל לכל אביון, 100 שקל ביחד. אתם יכולים. אל תגידו לא. בעזרת השם, השם ייתן לכם 1,000 פעמים. כדי שאני ביום פורים יחלק את זה, אני מחלק מהבוקר שאני קם, עד הלילה שאני... עד אחרי צאת הכוכבים ואחרי צאת הכוכבים, וברוך השם, אני מזכה אתכם לחלק את זה. אני סך הכל שליח. אני לא עושה על זה מכלום, אני רק עובד כמו חמור, וכל היום מחלק כסף לעניים תלמידי חכמים. יש כמה עניים שהם לא תלמידי חכמים, שהם מסכנים, הם לא אברכים, אבל הם אביונים, אין להם מה לאכול. המצב שלהם, מה שנקרא, BMW, שחורה. עם ה-BMW השחורה ייתן מתנות לאביונים כפול 2 בעזרת השם. כן. אני לא, היא לא יודע. אתה רוצה שהיא תהיה פתוחה? אני לא יודע אם יבואו אנשים, אני לא יודע. אני אשאל את אח שלי, הוא יותר מבין בזה. אני לא יכול להבטיח לך. כן.
הרב, אני אבין בסוף
כן. שאלה יפה, בני. הוא אבה לו עליכם בתוך שנה. שאלת שאלה, אני עונה לך, ואחרי זה עוד שאלה חדשה, כאילו. אתה מבין? שאל שאלה, האם מותר לו לשמוע מוזיקה באיזה? יש בזה מחלוקת בפוסקים. האם אבל מותר לו לשמוע מוזיקה באיזה? יש מקלים ויש מחמירים. אתה, אל תעשה בלגן. כלומר, אם ידליקו מוזיקה, תמשיך הלאה. לבד אסור לך. לבד אסור לך. אסור לך. אם חס ושלום אתה בדיכאון, אז מותר לך לשמוע מוזיקה. אם זה דיכאון, הוא לא נראה בדיכאון, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה מכיר על זה? אני אבחן אותו. איך יסור לדיכאון כבר. טוב, אוקיי. אז רבותיי היקרים, כמה זה מתנות לאביונים? אני אגיד לכם עכשיו, אני אדלג למתנות לאביונים. ביום פורים, אני אגיד לכם את ההלכה בצורה מסודרת. יש מקרא מגילה, אני אלמד איתכם בעזרת השם בעריכות. אני רק אגיד לכם את מצוות מתנות לאביונים, כדי שתוכלו לקיים אותה. אני מציע לכם היום, לא לחכות יום רביעי, אני גם אהיה פה בעזרת השם. אבל אל תחכו ליום רביעי, תתנו היום, תאמינו לי, בשבילי, זה עבודה. אבל אני עושה את זה באמת, באמת, באמת. עכשיו באו לי זוג, יש תלמיד חכם אחד בבני ברק, יש לו חובות של 400 אלף דולר. לא, לא, מקרה שאני יודע מבפנים. אין לו מה לאכול בבית. האישה כל היום בוכה, 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 בוכה. אני כל פעם קונה להם בשר, קונה להם זה, שולח להם כסף, שולח להם זה. ואומרת, כל רגע דופקים להם בדלת. איפה האבא? חייב לנו כסף. איפה האבא? חייב לנו כסף. אז אני רוצה ביום פורים... אז ביום פורים אני רוצה, מה שנקרא, לעזור למשפחות האלה. כמה זה מתנות לאביונים? יש לנו 4 מצוות בפורים. מצווה ראשונה מקרא מגילה, שזה בעצם פעמיים, אחד בלילה, אחד ביום. מקרא מגילה. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לקרוא מגילה. זה מצווה אחת. מצווה שנייה, סעודת פורים. מצווה שלישית, משלוח מנות. מצווה רביעית, מתנות לאביונים. 4 מצוות. אני אסביר הכל. אחד נקרא מגילה לילה ויום. זה מצווה אחת. נקרא מגילה לילה ויום. מצווה שנייה. ברוך הבא. המצווה שנייה, מסעודת פורים. סעודה שלישית. עוד מעט אני אדבר בזה, נסביר הכל. מצווה שלישית, משלוח מנות. מצווה רביעית, מתנות לאביונים. מה המצווה הכי חשובה? אומר הרמב״ם, מי שמרבה בסעודת פורים ומשלוח מנות וממעט במתנות לאביונים, הרי זה שמחת קרסו ולא שמחה של מצווה. הכי מעודר והכי חשוב לבן אדם ביום הזה, זה מתנות לאביונים. ואני אגיד לכם את האמת, ככה אני מרגיש. לאכול לא הכי משמח אותי. אני אוכל כי אני צריך שהגוף שלי יעבוד, זה הכל. לא משמח אותי לאכול. בא שלא תיתן לי, אני שבע, ברוך השם, אני ממשיך לעבוד, מספיק לי. מתנות, משלוח מנות. לתת, לעני עזרה, לשמח לו, להעיר לו את העיניים. להעיר לו את העיניים, זה הכי משמח. זה שמחה של מצווה. לעזור לבן אדם מסכן. יש אישה אחת, קובעת משפחה שלי, שאני יודע שבעלה ברזליקו, קמצן. לא משחרר. עכשיו, אני נותן לו. אני נותן גם לה. על מנת שאין לבעלך רשות בו. נותן לה, אומר לגברת, את קונה בזה, לא לילדים.
לא לידו.
לא, לא לידו, מה פתאום. אליהו, מה הייתי עושה בלעדיך, מהמילה שלי? רגע, ג'ודם, למה אתה נכנס לי בדברים, נשמה?
האם זה מותר?
בטח, אם אני עושה איזה סימן שזה מותר, לא? נראה לך שהיית עושה משהו אסור, כאילו? אליהו. אני יודע שהיא אשתי בריאה, או דואגת בעלה, או שלא דואגת לילדים, ולעצמה אף פעם אין לה כלום. אז אני אמרתי לה, ואני עושה את זה כל שנה, נותן לה 1,000-2,000 שקל, אומר לה, גברת, זה על מנת שאין לבעלך רשות, אני מבקש ממך, לא לקנות מזה כלום. רק לעצמך. מה שאת צריכה, את הבגדים, דברים האישיים, בשבילך, זהו. כי אם אני נותן לאישה, בעלה קנה את זה. עכשיו בעלה לפעמים אומר, לא, אל תקני את זה, לא צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך. מסכנה, כל החיים שלה לא יכולה לקנות, כי בעלה אומר לה, לא, 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 לא. אז מה עשינו בזה? אז אני רוצה, יש פעם, לפחות פעם בשנה, שהיא גם נחשבת, היא ענייה, היא גלמודה מסכנה, היא אין לה כסף בחיים, ופחות שיהיה לה שמחה. זה, כמה זה מתנות לאביונים? להורים שלו? הם נזקקים? בוודאי נחשב מתנות לאביונים. כן. אני אומר לך את האמת. יש לי הרבה קרובי משפחה לצערי הרב עניים, ואני נותן להם מהכספים שלי, אבל אני קודם כל דואג להם, אחרי זה דואג לאחרים. אני אחד קודמי, ודאי. זה לא שאני לא דואג לאחרים. אני דואג ברוך השם, אבל קודם כל אני מחלק להם, מה שצריך מגיע להם, שיהיה להם את השמחה ואת החיוך שלהם בפסח, בפורים, גם בפסח, מה שצריך, ואחרי זה לכם, כי אני אחד קודמי. לא ייתכן שאני אבוא לעני, שהוא אברך אצלי בכולל וייתן לו 1,000 שקל, 2,000 שקל, ויש לי אחות שהמצב הכלכלי שלה גרוע ביותר, לצערי הרב. היא אפילו לא מתביישת להגיד לי, אבל אין לה אוכל בבית, הרבה פעמים. היא לא מודיעה לי. כשהיא מודיעה לי, אני ברוך השם דואג למלות את הבית באוכל, אבל פתאום באים, אומרים לי, אתה יודע שהמקרר שלה ריק? מה אני יכול לעשות? אז אני הולך, דואג שיקנו לה בשרים, עושה לה משלוח של אוכל, של בשרים ודברים, בגדים לילדים. אז אני, זה פייר שאני אתן עכשיו להבריך בכולל ואחותי יושבת בבית מסכנה ואין לה יכולת? ודאי שלא. אני חייב לדאוג גם לאחותי. אני אהיה איך הקודמים. אז אני משתדל לדאוג לכולם. אבל מתחיל בקרובי המשפחה. אז אם האבא או האמא עניים, ונחשבים כעניים, לא גומרים את החודש כי הם מטיסות לחול או דברים כאלה. אני כבר אסביר. אני כבר אסביר מה זה אני. אז כמה זה מתנות לאביונים? מתנות לאביונים זה שתי מתנות לשני אביונים. כמו מתנה לכל אביון. כמה זה מתנה? מרן רבנו עובדיה יוסף הביא בשם הרטב"א, רבי יום טוב על השבלי, כן? שזה פרוטה. ככה כותב הרטב"א. כמה זה מתנות לאביונים? הרטב"א כותב שזה פרוטה. מעיקר הדין פרוטה. אבל הרמב"ם משמע שצריך לתת לעניים כדי צורכם. הרב עובדיה לא הביא את הרמב״ם הזה, אבל יש מביאים את הרמב״ם הזה, שבאמת צריך לתת קצת יותר. לא ראוי, לא ראוי לבן אדם לצאת ידי חובה. זאת אומרת, מעיקר הדין, מעיקר הדין, בן אדם עכשיו בא בבוקר, נתן שקל לעני, במקריאת מגילה, באו, דפקו, עשו לך ככה בידיים, צדקה, 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 צדקה. זה היום של השנוררים. יש לי, אני זוכר שהייתי אברך, היו לי חברים, היו עושים 20-30 אלף שקל ביום הזה. בטח, עוברים בבתי כנסת, דופקים, רבותיי, אני יש לי משפחה, אני אברך, אני לומד. אני מכיר אחד שהיה אומר להם, תבחנו אותי על כל חושב משפט. הוא היה שותה, מרביץ בקבוק יין שלם, יוצא מהבוקר מהבית, היה 20-30 אלף שקל. היה בא לבית מדרש, דופק על השולחן, אומר, מי שרוצה לבחון אותי על כל חושב משפט, עכשיו תבחנו אותי. אבל תתרמו. הוא היה בקיא בחושב משפט, יודע לענות על כל השאלות, יש ברירה, אין ברירה, יש זה, יש זה, יש זה, אחרי בקבוק יין. היה עושה 20-30 אלף שקל, וזה היה חוזר הביתה. ברוך השם, זה שמח וטוב. בסדר, הוא היה עני אבל באמת, מסכן. הוא היה עני. מה יכול לעשות? אליהו, מספיק, די. מתנות לאביונים, כל ילד, כן, גם על הילדים, כל ילד שהגיע לגיל חינוך, גיל 7-8, צריך לתת לו מתנות לאביונים. פחות מזה, הוא מהבול, אין לו, מה הוא מבין? הוא לא צריך. אבל ילד חכם, יש ילד היום בגיל 6, כמו המתוק הזה, ילד חכם מאוד, תראה, יושב מקשיב פה כל השיעור. בן כמה אתה? 11? 10. הוא כבר הגיע לגיל חינוך. אתה חייב לתת בשבילו מתנות לאביונים. כמה זה מתנות לאביונים, רבותיי? אני אגיד לכם את האמת. אמרתי, מעיקר הדין יוצאים מדי חובה בפרוטה. כמה זה פרוטה? 10 אגורות. 10 אגורות. יצאת ידי חובה, שקל לפה, שקל לעוד אביון, שקל לשני אביונים, יצאת ידי חובה. אבל, מי שייתן מתנות לאביונים, אני לא מקלל חס ושלום, אני לא מאחל, אני מודיע. בדיוק, אתה עושה אחרי זה סעודה עם בשר, עם יין משובח, ואתה מחלק מתנות לאביונים, 300-400 שקל של חבילה יפה לאיזה מישהו, לראש העיר הנבחר, כדי שיעשה לך הנחה בארנונה, כדי שיעשה לך כל מיני דברים כאלה. דרך אגב, זה הזמן היחיד שאפשר לשלוח משלוחים לראשי עיר. לא הבנתם, לא חשוב.
אני מבין.
אני מבין. לפי החוק, אסור לתת מתנות סתם. לפי החוק, שלוח מנות, זה זכות יהודית, מותר לי, מוקנה לי בחוק, זכות יהודית לתת מתנות לאביונים, למשלוח מנות. אני אף פעם לא עשיתי את זה, ברוך השם, לא צריך את זה, אבל... גם אפשר, זה אני כבר לא יודע אם זה חוקי. זה אני לא יודע אם זה חוקי. אליהו אחרי השיעור הסביר לך אם זה חוקי, אם זה לא חוקי, הוא הסביר לך את כל החוקים של המוניציפליים. עכשיו ככה, בלבלתם אותי, שקט כבר. איפה אני? מי שייתן 10 אגורות מתנות לאביונים, בלי כללות, חס ושלום, אני רק אומר לכם, שכשהוא יבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא תן לי, אבא תן לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו באותה מידה שהוא נתן לאביון. אל, אני לא מרשה לכם, אני אוסר עליכם להשתמש בקולה הזו של מתנות לאביונים של פרוטה. אני אבקש מכם בכל לשון של בקשה. לפחות, אין לך כסף, המצב הכלכלי, אתה לא עובד, המצב הכלכלי קשה, 20 שקל לכל אביון. למה 20 שקל? 20 שקל לאביון אחד, 20 שקל לאביון שני. זה למי שהמצב הכלכלי שלו קשה. פלאפל בבני ברק עולה 15 שקלים. אתה לא חייב לתת לו פלאפל בפתח תקווה, שזה עולה 25 שקלים. אתה יכול לתת לו פלאפל בבני ברק. בדקתי כמה זה פלאפל בבני ברק, 15 שקלים. שילך לבני ברק, יאכל פלאפל, יש לו סעודת פורים. מה? שיקח אופניים חשמליים או שילך ברגל. תבדוק את זה, תעשה על זה מחקר. מאיפה אני יודע עכשיו? לא יודע לשם, הרעיון שיהיה לו אפשרות, שיהיה לו אפשרות לקנות, זה הרעיון. אז זה לגבי הדין הזה של זה. אבל, רגע. הבעיה היא שפלאפל זה גם לא מאכל, מה שנקרא, ליום הפורים. לכן אני חושב, שווארמה, לפה שווארמה עולה 50 שקל בערך, לא לפה שווארמה, פיתה שווארמה. פיתה שווארמה עולה 50 שקלים, מן הראוי שכל אביון יקבל 50 שקלים. זה הסכום. אני חוזר, כל בן אדם צריך לתת 100 שקלים. 50 לאביון אחד, 50 לאביון שני, מתנות לאביונים מיעוט רבים שניים, 50 לאחד, 50 לשתיים, בן אדם עובד שמתפרנס ברוך השם בצורה מכובדת, יכול לעמוד ב-100 שקלים לבן אדם. נכון שלמשפחה זה יוצא הרבה, משפחה של 7 נפשות זה 700 שקל, עוד פעם בשנה 700 שקל, בעזרת השם יתברך ובישועתו. קשה לך, תיתן 20 שקלים, תיתן 40 שקלים על בן אדם. אתה יכול על ילדים לתת 10 שקלים על ילד, שזה גם בסדר, תן לילד שייתן. אני בא לבנות שלי, כל אחד נותן לה 100 שקל, בואי תתני לי. תקני את זה, תתני לי, תקני את זה, תתני לי. אני מקנה, שהיא מקנה לי. אני לכתחילה אומר לבנות שלי, תביא לי כסף למתנות לאביונים. הן עובדות. פעם הן עובדות פה ושם, תביאו לי כסף. אני רוצה שזה יהיה מהמצווה שלהם, שיתאמצו על זה. אני יכול לתת בשבילהם. אני רוצה שהיא תתאמץ על זה. כסף שהיא עבדה בשבילו. עבדה סייעת, עבדה זה, עבדה זה. כסף שהיא עבדה בשבילו, תני את הכסף הזה. כדי שיהיה לה מה שנקרא הרגשה טובה שהיא נתנה את הכסף. ולכן, אתה יכול לתת לה כסף שהיא תיתן לך ואתה תחלק מתנות לאביונים. כן. אתה יכול לתת לי גם, כלומר, כשאתה נותן מתנות לאביונים, אתה נותן לי, ואתה אומר, אני ממנה אותי, שליח, לחלק לך מתנות לאביונים, ואני קונה את הכסף הזה, קונה את הכסף הזה בעבור הילדים שלך, ואשתך. הבנת? אתה לא צריך, כי זה כסף שלך, אתה נותן לי אותו. אבל אשתך לא נתנה, הילדים שלך לא נתנו, אני קונה, אני הרי זכין לאדם שלא בפניו. נכון? זכין לאדם שלא בפניו. אז אתה עכשיו רוצה לזכות לאשתך ולילדים שלך, כדי שגם הם יקנו את המתנות לאביונים. אז אתה מזכה אותם, אתה נותן לי על בשבילם, ואז אני מחלק את זה כבר, הכסף פה בעצם, גם בלי שהם יודעים, זכין לאדם שלא בפניו. ואז אני בעצם נותן את זה לילדים, נותן את זה לעניים, בשליחותך והילדים והמשפחה. שאלה יפה. האם אפשר לתת מכספי שנייה מתוק, שנייה אחת? רבותיי, אני צריך שקט. שלומי, תסתכל על המתוק שלי. אני, האם מותר לתת מחצית השקל ומתנות לאביונים מכספי מעשר? התשובה היא, מחצית השקל אסור, אי אפשר. מחצית השקל, זה מנהג שנהגו ואתה לא יכול זה, מחצית השקל אתה לא יכול, אבל מתנות לאביונים, בעיקר הדין אתה יכול. ואתה מתוק? כן, אבל בגלל שזה לא בגדר חובה גמורה, אז אני לא יכול להגיד לך שאתה לא יכול לתת מכספי מעשר. חובה, אבל אמרתי שיוצאים מדי חובה גם בפרוטה.
כאילו התוספת.
כן, הבנת? אני לא לוקח את זה מכספי מעשר. אתה שואל אותי, אני נותן... אני לא משחק משחקים בדברים האלה. עזוב, כספי מעשר זה מעשר... מעיקר הדין גם אפשר, כן.
אבל אדם לא אוהב את הטקס הזה, לך...
לא, אבל זה מה שעושים, זה מה שעושים. בוודאי. אני מחלק, תפרסם את זה. שהרב מחלק בזה, שיתקשרו למשרד, ישלחו את הכסף היום, כדי שאני אוכל למשוך את הכסף ולחלק אותו במזומן. לא, אני לוקח משלי. כל היום המזכירה שולחת לי הודעות. נכנס עוד 10,000. אז אני לוקח 10,000 משלי, מחלק אותם, ואחרי זה מחזיר. הבנת? כי אם אתה עכשיו התקשרת ביום פורים, עד הלילה מתקשרים אנשים, ביום פורים התקשרת, אתה רוצה לתרום 100 שקל למתנות לאביונים. אני צריך לתת לך מענה. שירות, אתה מבין? אליהו, תאכל צ'יפס ואל תפריע לי. אני צריך לתת לך מענה. אז איך אני אתן לך מענה? אני לוקח את הכסף, אם יש לי כסף, אני שם אצלי רזרבות. אני יודע שביום פורים ישלחו עוד. מי זה נקרא אני? אין הבדל, אני ואביון, אני זה אני, אביון זה מה שנקרא יותר אני, לצערי הרב כואב לי הלב. היום אח שלי היה אצלי, אילן, שיהיה בריא כמה חסד שהוא עושה עם אנשים. ברוך השם, אתם לא יודעים כמה זכויות יש לכם ביביע עומר, אין לכם מושג, אם הייתם יודעים מה עושים ביביע עומר לעניים, הייתם תומכים ועוזרים, וכל הזמן רק עוזרים. תאמין לי, אתם לא מבינים איזה חלק גדול יש לכם. כל החבר'ה שנמצאים פה, שתורמים, תאמינו לי, רק אחרי 120 אתם תראו כמה חסדים עשינו עם הכסף הזה. אני בעצמי לא תמיד יודע. כמה אנשים באים למסעדה, היום אברך יושב, תקשיבו טוב, יושב עם השלושה ילדים שלו. קנה נקניק, פסטרמה. לקח כל חתיכה, חילק אותה לארבע, פסטרמה, נקניק פסטרמה, חילק חתיכה לארבע, שם להם בפיטה שיוכלו. אפילו לא שם לך חתיכה נקניק אחת. אז הנה, אילן שאל אותו, למה אתה לא הולכים למסעדה? הוא אומר, אני לא יכול להגיע, אני זה, והם באים למסעדה, הילדים האלה, שם לו חתיכת נקניק, חלק אותה לארבע וחלק אותה לארבעה ילדים. זה המצב הכלכלי של האנשים האלה. והם באים ומחלקים, וכל יום ארוחת צהריים חמה, וכל יום חלוקה של מזון, של שוקולדים, קורנפלקסים, פירות, ירקות, דברים, ברוך השם, חבילות מזון. כל יום מחלקים חבילות מזון. יש אני ויש אביון. אני, הגדרה של אני, כמה נפשות יש לו בבית? זה הגדרה שהרב מזוז נתן, אני חושב שהיא הגדרה נכונה היום. בוא נגיד, משפחה עם 5 נפשות. מינימום שבמינימום, במינימום כדי לחיות, כמה הם צריכים? 5 נפשות. 20,000. לא, 20,000 זה חיי מותרות. בשבילכם...
יש לו משכן, יש לו
בבני ברק הגנים יותר זולים, החמצן יותר זול. על מה? טוב, אתה רואה, זה יותר זול בפתח תקווה. אתה מודה שזה 1,600. בסדר. לא משנה. ההגדרה היא, לא 20, 5 נפשות זה 7 נפשות, 5 ילדים זה 7 נפשות, 13,000 שקל בבני ברק. מי שעובר את ה-13,000 שקל הוא כבר לא נחשב כעני. כי דירה אתה יכול לקחת ב-4,000 גם, לחיות חיים, מה שנקרא צמצום, 12,000 שקל זה מספיק. מי שמרוויח פחות מ-12,000 שקל, נחשב כעני. הוא לא גומר את החודש. יכול להיות שבפתח תקווה המספרים שונים. יכול להיות. אני לא יודע, אני לא חקרתי את זה, חקרתי את זה בבני ברק, כי בבני ברק אני צריך לדעת למי אני מחלק. אברך על פי רוב, יש אברך, היה אצלנו אברך שאשתו עובדת בהייטק, מרוויחה 20,000 שקל. אז הוא לא נחשב אני. מה יש לתת לו צדקה? הוא לא נחשב אני. לא? זה מחלוקת. אם הוא תלמיד חכם והוא עשיר? מחלוקת, יש פוסקים שאומרים שאפשר. תלמיד חכם. תלמיד חכם, זה יש לך זכות בתורה שלו. הוא לומד תורה, יש לך זכות בתורה שלו. עכשיו ככה. שנייה. כמה זה לנפש. יפה מאוד. יפה מאוד. כמה זה לנפש? אני לא זוכר את המספרים המדויקים. אבל לנפש אני מעריך שתי נפשות. הוא שואל, אמרתי לכם 5 נפשות. כמה מרוויח? מה הדין בשתי נפשות? זה לא חלוקה מדויקת.
כי הדירה עולה, אותו דירה לה 5 אנשים ושתי אנשים.
לא בדיוק, לא בדיוק.
מה, הדירה היום עולה, דירה מינים שני חדרים.
זה יכול לקראת שני חדרים. לקראת שני חדרים, מה קרה?
שני חדרים ועולה 3,000.
נכון. הבנות שלי גרות בדירת שני חדרים. אין לה, ילד אחד, ילד אחד, שניים, אתה יכול לגור בדירת שני חדרים. סלון, חדר שינה, מטבח, זהו, מספיק. הם חיות ככה, מסתדרות ברוך השם, 3,500 שקל משלמות. הבנות שלי חיות במשכורת של 7,000-8,000 שקל, והן, הן בסדר. הן בסדר. אתה מבין?
יש לי אמה בכזה, מה אתה רוצה?
לא, בלי עזרה אפילו, אני עוזר להם, אבל גם בלי עזרה. הן חיות, הן מאוד, מאוד, מאוד
מחושבות.
לא מבזבזות סתם. חשמל, מה שצריך, זה מה שצריך. לא משתוללות, מזבזות, מה שנקרא סתם. אני... יכול להיות שבן אדם שמחזיק דירה ואוטו נקרא אביון, כן. אני בכיסא רחמים היה הרבה פלפולים עליי. למה? האם, כי כשהיו מחלקים מתנות לאביונים, היו שתמיד מתווכחים האם הרבי גל הוא אביון או לא אביון. עכשיו, אני באמת הייתי אביון. בגלל הסוברו, היה לו סוברו אברכים. אתה מכיר את הסוברו אברכים? המרובעות?
88.
כן, 88, בדיוק, 88. 1300 DL, כן.
1800 לא טוב.
אליהו גיא.
הרב, אפשר למנות שליח גוי?
לא.
למה?
לא, אי אפשר, מאמין. אז היה שאלה, האם אפשר לתת לאברך שיש לו רכב, לתת לו מתנות לאביונים? התשובה היא, לעניות דעתי, גם, תלוי איזה רכב, כן? תלוי איזה רכב. אבל אם זה רכב סביר ופשוט, כשאדם יכול להגיע ממקום למקום, אם הוא צריך את זה, הוא נחשב כעני. יש, למשל, אני הייתי מוסר שיעורים. בחינם. הפירוב באפס כסף, בכלום כסף, כן? עכשיו, איך אני אגיע לשיעור בפתח תקווה, בפסגות, בלי רכב? נראה לך שהייתי יכול לבוא באוטובוסים? או הרצליה, או רמת השרון, או חולון, או בת ים, או אשקלון, כל מיני מקומות כאלה. איפה? או ירושלים? זה בלתי אפשרי. הרכב אצלי זה לא היה מותרות. יש אברך, גר בבני ברק, 2 מטר מהכולל, בלילה אוהב טייל, הולך לגעת משתול לחוף הים, דברים כאלה. זה מיות, אז הוא לא אני, מה אתה קונה רכב? אתה לא צריך רכב. אתה מבין? אבל אם אתה קונה רכב וזה צורך היומיומי שלך, וזה רכב צנוע, אז הוא נחשב כעני. זה אני שאתה יכול לתת לו מעשרות, זה אני שנחשב שאתה יכול לתת לו מעשרות ביום פורים. כמובן, 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 שכמה שיותר, שהעני הזה בן תורה, תלמיד חכם, הזכות גדולה יותר. כי אז יש לך זכות נוספת, וזה הרווח שאתה עושה בכולל של יום, פורים. אתם לא יודעים איזה רווח גדול זה בצדקה, זה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. 3 שעות למד אברך בזכותך תורה, אם אתה משלם 300 שקל לאברך, 3 שעות למד בשבילך אברך תורה, כן? נתת מתנות לאביונים ברמה הכי גבוהה שאפשר, וגם תלמיד חכם, וגם 3 שעות של תורה, ביום הפורים, ב-300 שקל קנית, השתבח שמו לעד, גן עדן לעולם, לנצח נצחים. זה מצוות מתנות לאביונים. האביון הוא רמה למטה מהעני. האביון הוא למטה מהעני. אבונות הרבים, מה נעשה? כואב לי הלב שאני מדבר על זה. כואב לי הלב. זה יש אנשים, וכל יום קוראים להתעלם מחדש. כל יום אני שומע סיפורים, אתה יודע, אנשים שבאים לקבל, וזה בא לי זוג, הבן שלהם יש לו מחלת, אתה יודע, לפעמים אנחנו מתלוננים, ואנחנו בכלל לא קולטים שאנחנו חיים בדבש וסוכר. בא לי זוג, יושבים, מתחילים לבכות. יש להם בן עם ניוון שרירים, מחלת ניוון שרירים, זה חשוכת מרפא. NLS, איך אמרת? ALS. חשוכת מרפא. ילד בן 3, שהוא עכשיו, יש תרופה זריקה בארצות הברית, 3.6 מיליון דולר, זריקה אחת, שהיא יכולה להאריך לו את החיים בעוד כמה שנים.
יכולה.
לא, אומרים שהיא מאריכה חיים. 12 מיליון שקל. הם מוכנים למכור את הבית, מוכנים למכור כליה, מוכנים למכור מה שצריך.
אפילו הביטוח לא מחסר.
אף אחד לא מחסר. זה קצת משנה. את שמעת על זה? שמעת על זה?
שמה?
על התרופה הזאת?
התרופה לא, זה מעגב את המחלה. היות של תרופה שמחוץ לסל לביטוח הפרטי, יד 3 מיליון, 4 מיליון.
איך? התרופה של חבר קיבלה ולא עזר.
לא עזר? הוא שילם 3 מיליון?
לא, 2 מיליון. 2 מיליון זה היה לפני שנתיים, 2 מיליון.
2 מיליון? הוא שילם 2 מיליון? מה אתה אומר? אספו לו כסף. אתה מבין? מה אני יכול לעשות? הם רואים שאני אעזור להם. הלווה שאני אצליח לעזור להם, אם אני אצליח לעזור להם, זה מצווה גדולה. לא עזר הזריקה? איי, איי, איי. כואב הלב. אתה מבין? בן אדם עכשיו, מזוג רגיל, נולד להם ילד, פתאום צריכים לארגן 12 מיליון שקל כדי לזה. בהבנות הרבים. אז אנחנו, המצב שלנו, אתה יודע, לפעמים... אחד אחרי זה בא התיישב, אז בבחה התחיל לפקוט אצלי, אמרתי לו, דיר בלק, עוד דמעה אחת, אני קורא להם בחזרה. אמרתי, למי אתה קורא? אמרתי להם, בוא תשמע מה הם צריכים לארגן, אתה מבין שהמצב שלך, אשתך קצת צעקה לך, אשתך זה, יאללה, לך תסדר איתה, הכל בסדר, מה אתה רב איתה, לא חבל לך לחיים? בזבז את הזמן לך על שטויות. בקיצור, זה מתנות לאביונים. מה שנשאר לנו, זה עוד שתי מצוות. אתה צריך לתת שתי מתנות. שתי מתנות לכל, לאביון מתנה ולאביון עוד מתנה. שתי מתנות לשני אביונים. 100 שקל אתה צריך לתת. כן. אבל צריך שני אביונים.
7.5 מיליון שקל.
כן, ככה כתוב.
7.5 מיליון שקל לילד.
לילד, זריקה אחת.
זריקה אחת לילד. 7.5 מיליון שקל.
כן. הבנת מתוק?
זוג, אפשר
עוד? לכל אביון 2. לא. הוא מחרטט אותך, עזוב אותך. הוא
מחרטט אותך. הרב שלי 2 לכל אחד.
לא, לא.
אישה ובעל.
רגע, הבנת מתוק? 50 שקל לאביון אחד, 50 שקל לעוד אביון. כלומר, אתה בתור יהודי יקר נותן 100 שקלים בסך הכל. אשתך, 100 שקלים בסך הכל.
אפשר להביא לזוג? אני יכול להביא לזוג?
100
שקל?
זה
אותו בית.
כן. כן. זה זה אותו בית נכון, אבל יש פה שני אנשים שרעבים ללחם.
אפילו שבעלה קונה את מה שהיא קנתה.
לא משנה, אבל הוא יאכיל אותה בזה. המטרה היא ששני אנשים יאכלו אוכל. ואתה מאכיל שני אנשים. על ידי שאתה מאכיל שני אנשים. כן, כן, כן. אתה מאכיל לשני אביונים. בזמנם לא היה ביט, לא היה בנקים, לא היה כלום. מה זה לפני?
יומיים, שלוש לפני הפורים. שיהיה לו בפורים, מה נפתור?
50 שקל כל אחד.
אומרת הגמרא, עיני העניים נשואות למקרא מגילה. תבין, זה היה כפרים, פזורים ברחבי העולם. מתי אתה תראה את העני? איפה תמצא העני? אתה גר בפתח תקווה, איפה תמצא פה עניים? אתה מבין? יעשו לך ככה, יפשטו לך יד כנראה, אבל אתה לא יודע אם הוא עני באמת. איפה תמצא עני? מה שנקרא אורגינל. אתה צריך לעשות עבודה לפני כן. אין העניים נשואות מקרא מגילה. חכמים תקנו ביום הפורים. אבל עוד פעם, הכי טוב זה לתת איזה שליח, למנות שליח, רב שאחראי על כולל, אחראי על תלמידי, על עניים, שמחלק כסף לעניים. הוא כבר מכיר את הנפשות הפועלות, הוא חי איתם יום יום, אתה יודע.
אתה בסיטואציה הזאת, אבל אתה יכול להביא למישהו עני, אתה חושב שהוא עני. אני לא רוצה, לא מקבל.
בדיוק. אני זוכר, הייתי גר באמריקה 3 שנים, גרתי לארץ, והגיע פורים, לא הכרתי כלום. כאילו, לא ידעתי את כל ה... הלכתי ברחוב ביום פורים, אני לא יודע מי זה אני. אני רוצה לחלק, אז ילדים פושטים יד, אני נותן להם. אבל אני לא יודע מי אני. פתאום ראיתי אחד מחטט בזבל, קפצתי עליו, אמרתי לו, כבודו, כך, 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 דחפתי לו, הוא התבייש, הוא לא רצה. ואני מחטט בזבל. עכשיו, בסוף גיליתי שגם מחטט בזבל זה לא סימן, זה לא תמיד... טוב, אולי נפלה לו טבעת, אליהו אומר. מה נראה לך שהוא מחטט של טבעת? הוא חיפש אוכל. טוב, בעזרת השם, יום רביעי אנחנו נלמד את הלכות מקרא מגילה, והלכות סעודת פורים, והלכות מתנות משלוח מנות. עכשיו, בעזרת השם ובישועתו, נלמד הלכה בהלכות לשון הרע. הגמרא אומרת שלא היה, לא היה בעל לשון הרע גדול כמו המן. רשע מרושע, עוכר ישראל. המן אומר, וכל זה איננו שווה לי. אתה יודע מה זה הפסוק הזה אומר? מה זה וכל זה איננו שווה לי? זה דבר מדהים. אתה יודע מה זה מראה לבן אדם? אתה יודע מה זה מראה לך? הרב שחר היקר, לא משנה מה אלוקים ייתן לבן אדם, לא משנה מה אלוקים ייתן לבן אדם, בן אדם שלא יודע להסתפק במה שאלוקים חנן אותו, מה שיש לו לא שווה לי. אמן, סגן המלך אחשוורוש. אחשוורוש מלך בכל העולם. 127 מדינות, אומרת הגמרא, זה היה כל העולם. מהודו ועד כוש, מחלוקת. אחד ליד השני, או רחוק, אבל זה לא משנה. משהו כזה. אחשוורוש מלך בכל הכיפה. בא, איך קוראים לזה? בא אמן, נהיה סגן שלו. עשה אותו סגן. כל העולם משתחווה לו. רק יהודי אחד, איזה זקן אחד מתוק, מרדכי, לא משתחווה לו. הגאווה שלו. וכל זה איננו שווה לי. אני אלך להרוג, ולא רק להרוג אותו, את כל העם שלו. ובסוף הוא נפל והתרסק בגלל זה. לצערנו הרב, בן אדם, והוא היה בעל לשון הרע, אומרת הגמרא, מה הוא בא לחשוורוש? גם החשוורוש היה רשע, עוכר ישראל הרשע הזה, השתבח שמול עד הגמרא, אומרת שהחשוורוש כאילו, החשוורוש חיכה למישהו שיבוא לו, שירצה להפיל את היהודים. רק לא היה לו אומץ לבד, שבא לו אמן ואמר לו, בוא נראה אותה את היהודים, אמר לו, ברכה, מזל וברכה, אמר לו, השתבח שמול עד. היה מבסוט מכל העניין. הגמרא נותן דוגמה לבן אדם שיש לו איזה חור באדמה, בשדה שלו, והשכן שלו יש לו תל, יש לו איזה גבעה. אז זה בחור בא ואומר, תשמע, יש לך למכור לי קצת חול, למכסות את החול, אומר לו, בוא כך בחינם, יש לי פה גבעה מעצבנת, אין לי מה לעשות איתה. אז זה עם הגבעה מבסוט, שלקחו לו את הגבעה, וזה עם החור מבסוט שמילאו לו את החור, זה היה המן והחשוורוש. זה שנא את ישראל וזה שנא את ישראל. מה אמר? היהודים האלה נופל להם זבוב לתוך הכוס, מה הם עושים? מוציאים את הזבוב, מנערים, זורקים, שותים את הכוס יין. אבל אתה, המלך החשוורוש, תיגע לה בכוס יין, כל הכוס הוא זורק. תדע לך, הם שונאים אותך, הם לא מתחתנים איתך. אף אחד לא יתחתן איתך. אף אחד לא יחתן את הבת שלו, את הבן שלו עם הבת שלך. הם לא מדברים בשפה שלך. הם בטלים, מבודלים, אין להם, בדתיהם שונות, עם מפוזר ומפורד, בכל מדינות מלכותיך, דתיהם אינן שוות. בקיצור, אין לך שום רווח וזה, אפילו מיסים הם לא משלמים. שומרים היום על חרדים, ככה אמרו על ה... מה שאומרים היום על החרדים, זה מה שהאמן אמר על ה... על ה... על ה... איך קוראים לזה? על ה... על ה... על היהודים. זה היה לשון הרע. לשון הרע, רבותי היקרים, בשורש שלו, בשורש שלו, אמרתי לכם, לשון הרע זה סימפטום. מה זה סימפטום? הוא היה כזה גאוותן, מסכנים הגאוותנים. מסכנים. לא יום על כיסופה. יום חמישי, נכנס אליי, נספר לכם סיפור, רק להביא לכם מה זה, מה זה, מה זה הקנאה והגאווה שגורמים לבן אדם. החתן שלי, רב נריה, נכנס אליי למשרד, חיוור כזה, נסער. מה קרה? אומר לו, מי שהתקשר לבית ההוראה, הוא סיפר לכם? מי שהתקשר לבית ההוראה, הרב, יש לי שאלה הלכתית. מה השאלה? רב אחד, רב, הציע לו 50,000 שקל, הוא איש סייבר, הוא איש מחשבים, שהוא עושה, יודע לעשות כל מיני, לא יודע בדיוק, להפיל אתרים, לא יודע בדיוק מה הוא עושה. 50,000 שקל להוריד את המדיה של הרב יגאל כהן. לא יודע, אין לי מושג. הוא לא אמר כלום.
הרב נראה יודע.
לא, גם לא יודע. 50,000 שקל כדי להוריד את המדיה של הרב יגאל כהן. תראה. אז מה, כאילו, בא אליי, מה עושים? אז הוא שאל, מה הוא התקשר לרב? למה התקשרת לבית ההוראה? לשאול אם מותר לו לעשות את זה, לקבל את ה-50,000 שקל. נו, באמת, תחילה. מה נראה לך? בקיצור, הרב נראה עוד עונה לו בעדינות, למה אתה חושב, ולא כדאי, ולמה זה, וזה בקיצור. אני הסתכלתי, התבוננתי על זה, אפילו לא כעסתי. לא כעסתי, כי באמת אני יודע שאני בידיים של השם יתברך. מה, מי יכול להזיר? כן, ברוך השם, אני יודע שהקדוש, אף אחד לא יכול להרע לי ולהזיק לי בלי רשות הבורא יתברך, ואדרבה, חרבם בלימם תבוא כשתותם תישברנה. אבל תראו, תראו, לאיפה קינה יכולה להגיע? איזה ביטול תורה? הרי מי שומע אותי עכשיו? מי שומע אותי? אנשים לא דתיים, שומעים דברי תורה, מתחזקים, מתקרבים לבורא עולם, מתחילים לשמור שבת, מתחילים לעשות דברים טובים. אתה מוכן לשלם 50,000 שקל על מנת להוריד אנשים ששומעים דברי תורה ומחזקים ומתחזקים וחוזרים בתשובה ומתקרבים לגיהם שבשמיים? תראו מה זה, מה בן אדם יכול לה... עכשיו מה, איזה עולם הבא יהיה לו בכלל? אם זה הגיע לכך שהוא מוכן לשלם 50,000 שקל, כמה לשון הרע היה לפני כן? זה, אני אומר לכם את זה לתועלת. מה התועלת בזה? אתה רוצה אח יקר שלי? לא לדבר לשון הרע? מידת הענווה. איזו עשיר השמח בחלקו. אל תלך למקומות האלה, למקומות של קנאה, עצה טובה, נשמות טהורות שלי. לא תקנאו, תהיו חיים טובים, יהיה לכם חיים טובים. חיים טובים, אחי. אל תתעצבן גם. אתה תתעצבן על דבר אחד, על היצר הרע שמצליח להפיל ככה אנשים. זה צריך להתעצבן. על יצר הרע שעושה בית ספר לאנשים במידת הקנאה, זה דבר לא טוב. אבל ברעיון, בסופו של דבר, הכל בידיים של בורא עולם, הכל בסדר, הכל שומר, השם שומר עלינו והכל בסדר, המקסימום שאפשר, אנחנו בידיים הכי טובות בעולם. לא זה מה שמפחיד. למה להגיע למקום הזה? זה השורש התחיל באמן, זה המלאק. וכל זה איננו שובלי, כל זה איננו, כל העולם כולו שלך, אחי. הכל, כולם משתחווים לך. כולם קוראים ברך לפניך. לא שווה. לא שווה. עכשיו אני מגיע לחובת הלבבות עם הרצון של בן אדם. אתם מבינים, אחים יקרים שלי, אני מאוד רוצה. אני יש בי... אין בי הרבה דברים טובים, אבל יש בי דבר שאני, כשאני רוצה משהו, אני נלחם עליו. ואני באמת באמת רוצה להיות עשיר השמח בחלקי. שמח בחלקי, אחי. די. מה שאלוקים נותן לי, טוב לי. להיות באמת באמת שמח בתלמידים שלי, שמח בחברים שלי, שמח באישה שלי, שמח ב... 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 במספר החברים שיש לי בשיעור, כל הדברים האלה בסופו של דבר ליהנות מהם. אומר חובת הלבבות. אלא שבדוגמת הפעולה הראשונה, אתה לא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שאומרים, הרב תפלל עליי שאני אהיה צדיק. wrong number. טעות במספר, ממי. אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותך לדעת איך להיות צדיק. שייתן לך רב, שילמד אותך באמת אורחות חיים, איך להגיע למעלת הצדיקות. כן. שייתן בך סביבה תומכת, שתתמוך בך להיות צדיק. כן. אבל אתה צריך להיות צדיק. לעבודה שלך, אתה לא יכול להפיל את זה לקדוש ברוך הוא. אומר חובת הלבבות, רצון, אתה לא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא שייתן לך רצון להיות צדיק. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני בוטח בך שתזכה אותי להיות צדיק. זה לא עובד ככה. זה משהו שאתה צריך לעורר בעצמך. אתה צריך לעורר בעצמך את הרצון האז להגיע למדרגה מסוימת. וזה מה שאומר, אלא שבדוגמת הפעולה הראשונה, כאשר היא באה לאדם ברצון לעשות מצווה, כגון להתפלל ולהניח תפילין, זה בעצם בחירה חופשית שיש לאדם לרצות או לא לרצות. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, תן לי חשק ללכת לשיעור תורה היום. את החשק אתה צריך לעורר, להגיע לשיעור תורה היום. את הסיבוב מסביב, שאשתך תסכים, שילדים יהיו בריאים, שיהיה לך רכב, שיהיה לך רב שילמד אותך, זה בורא עולם. אבל את הרצון שאתה רוצה ומשתוקק להגיע לשיעור תורה, זה חייב לבוא ממך. בפעולה זו אסור לאדם לפתוח בבורא עולם ולומר, אם הוא רוצה שייתן לי את הרצון, לעשות את המצווה ולהימנע מעבירה. אותו דבר, אדם שהוא מכור לכל מיני דברים. לצערי הרב, יש הרבה אנשים מכורים. התמכרות זה משהו שהוא בטבע האדם. מאוד מסוכן. יש אנשים שמתמכרים בקלות. לטלפון היום. זה אנשים מתמכרים לטלפונים לפני ברכות השחר, לפני שהוא נטל לידיים, הוא קם בבוקר, שולח יד לטלפון, והייתי בהלם. באמת? מתוך שינה? וואו. בסדר, אבל זה התמכרות. מתוך שינה? לא, להסתכל מה שעה זה משהו אחר. פותח הודעות, הוא פותח, נכנס לוויינט, לכל מיני דברים כאלה. זה התמכרות קשה. מה? מה אתה חושב, מתוק שלי? אתה שואל שאלה טובה. האם מותר להיות מכור לטלפון או אסור להיות מכור לטלפון? זה מה שאתה שואל? מה אתם אומרים? מותר להיות מכור לטלפון או אסור להיות מכור לטלפון? איך? עזוב אותך. זה יצר מבלבל אותך. אם אתה בקדושה, אז יש לך שעות מסוימות שאתה עובד בזה. הבעיה שאנשים מכורים בצורה של באמצע השיעור אני קולט אותו צ'יק 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 צ'יק. בדיוק.
ירוק, סע, אחי.
למה אין לך אחי? אתה לא חייב פה.
אתה צופר לו, אז הוא עבר, אבל השני גם בטלפון.
אתם בתפוח אין לכם קליטה פשוט, אבל...
כן, זה בעיה. צריך לעבוד על התמכרות. יש התמכרות לאלכוהול, יש התמכרות לסיגריות, התמכרות לסמים. זה גם מכת מדינה. בחורים לירוק הזה, אנשים אומרים לי, הרב, בלי ירוק אני עצבני. אחד יתקשר לקו ההלכה. יתקשר לקו ההלכה, אומר, אם אתה לא מאשר לי לעשן בשבת, מכות רצח. מכות רצח, הוא מרביץ לאשתו, או לילדים או לאשתו, מטורף. והוא אומר לי שהרב יתיר, אז הרב יגאל, אתה אמר שיש מקרים שמתירים קנאביס בשבת. אני התרתי קנאביס בשבת במקרה של ביקוח נפש, בן אדם עכשיו פצוע, מלחמה, פצוע... רגע. היום יש טיפות, יש שמן, יש דברים כאלה, אבל לעשן קנאביס בשבת, רק למישהו חול, ביקוח נפש. לא בן אדם רגיל, חס ושלום.
כן, יש לי הרבה פרק של שבת, שלא מיתן את הטלפון של
הרבה
תורה של
אליהו. כן. שם שוברים להם את כל העצמות. עכשיו ככה. אז אתה לא יכול, יש אדם מכור לצערי הרב, באמונות הרבים, גם זה נפגשתי באנשים. אחורי ישיבה, אנשים מבוגרים, יא בבא. הייתי באלם, אברך. שהוא מכור, הוא מכור ל... עכשיו, יש לו טלפון כשר. על מה הוא עושה? הוא הולך לכל מיני מקומות, יש חדרים. ככה הוא אומר לי, אני לא מכיר את זה. חדרים שיש לך אינטרנט. חדר עם אינטרנט. אתה משלם כסף לשעה, יש לך שעה אינטרנט בחדר. הוא אילו... הוא אברך. נכנס, הוא רץ, הוא אומר, פעמיים, שלוש בשבוע, הוא חייב, הוא הולך לרעל הזה ורואה את השטויות האלה. וזה... לצערנו הרב, זה התמכרות. עכשיו... יש אנשים שבאמת, באמת הם מסכנים. אומר לך הרב, זה כבר מעבר לשליטה שלו. מעבר לשליטה שלו. בן אדם כזה צריך הרבה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו, שיעזור לו לנצח. אבל בסופו של דבר...
זה מחלה, מה?
כן. זה לא מחלה. זה לא מחלה.
זה יכול לפגוע באחרים המחלה שלו.
כן, אבל הוא לא מגיע. ברור. זה משהו שצריך לרפות אותו. אבל אני אגיד לך דבר אחד. הקדוש ברוך הוא, אני בלי נדר אתן על זה שיעור שלם, לא השבוע, אולי שבוע הבא ביום שלישי. הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שלישי, שלישי לא פה בזה.
בבראשית.
הקדוש ברוך הוא לא פרייר. והוא שונא עצלנים. הוא שונא מסכנים. אתה יודע מה זה מסכנים? מתמסכנים. אני מחור, כבוד הרב. אין בעיה. אני אחבק אותך, אני נשק אותך הכל. תן לי יד, ביחד. אף אחד לא יוציא אותך לבד מזה. תן לי יד, קום אתה, אני אעזור לך לקום. אתה רוצה שאני אקים אותך לבד, לך לביתה. לא יעזור. אי אפשר. ביחד. זה מה שאומר חובת הלבבות. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תעורר בי רצון לצאת מההתמכרות שלי לכל השטויות האלה. יש גם אנשים שמכורים לרעיון מטורפים, משוגעים, השם ילחם. הרי באינטרנט ההתמכרות לדברים הלא יפים, ככה אמר לי פעם מישהו, זה לא אתה מתמכר רק למשהו אחד. זה יש שם עולם שלם של התמכרויות לכל מיני שיגעונות אחרות, שאתה לא יודע לאן זה מגיע גם. זה מגיע לדברים שגם בן אדם, בהמות חיות, שאתה גם באמת אתה אומר, איפה, איך יכול להיות? זה, אין תאווה לזה בכלל. זה שיגעונות שאנשים מעוררים בך כל מיני דברים אפלים מתוך הנפש של הבן אדם, והבן אדם אוהב את זה, ואני אומר לו, בוא נמשך אותך החוצה, אחי, בוא, אני אעזור לך. בוא, נשמה שלי, בוא, אני אעזור לך, בוא נצא החוצה ביחד. אני חלש מדי. חלש מדי, בעיה שלך, מתוק. תגיד לי כן. אתה צריך עזרה? יעזרו לך. יש היום אנשי מקצוע שיעזרו, אבל אתה חייב לרצות. וכל אלו שהתמכרו לסמים ולכל הדברים האלה, שנכנסו לריהאב,
לכל
מילה. ופעם אחת אמר לי מישהו פעם, מישהו שהוא אומר לך, אם הוא לא רוצה, כי היה לי זה אחד כזה שהבן שלו היה מכור, ואמרתי לו, קח אותו בכוח. אז הוא באמת אמר, אני מוכן לקחת אותו בכוח. הוא אמר לי, אל תביא אותו בכוח. אל תביא אותו בכוח.
כמה?
כן. אל תביא אותו. זורקים אותו. לא, כי זה לא יעזור. אם הבן אדם לא רוצה, על אותו משקל, כל החיים שלנו, אתה רוצה שלום בית, אחי? זה לא קל שלום בית. אבל אתה צריך רצון, אלוקים יסייע בידך. בדיוק, תילחם. תילחם. אתה נכשל, אתה נפל, אתה קם. אבל בן אדם ש... זה אמת. הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, תאמין לי, אני התחתנתי במצב הנפשי שלי, כשהתחתנתי, היה בי את כל המידות הרעות. והייתי לומד תורה, הייתי תלמיד חכם.
ידע את זה?
לא. כעסן, מה זה כעסן? לא בבן אדם, אבל הייתי מאוד פרפקציוניסט. אם היית מפריע לי בלימוד, הייתי יכול לטרוף אותך. אני אומר לך. הייתי מתעצבן ברמה של, אל תיגע לי בזה. מתעצבן. היום אני אחבק אותך, אנשק אותך, אלטף אותך, אני בעולם אחר לגמרי. אני התחלתי מאפס במבחינת מידות. מבחינת מידות. אפס. השתבח שם הולעד. נפלתי בדרך הרבה פעמים, בהחלט. נפלתי עם הכעס הרבה פעמים. נפלתי עם אשתי בדברים של כעסים, כל מיני כעסים קטנים במשך הדרך. נפלתי. אבל השם ראה את הלב שלי. שהלב שלי באמת, 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 לא חיפש כבוד ולא חיפש שופוני, להיות עבד נאמן לבורא עולם. והוא ניווט אותי, הוא ניווט אותי. נפלתי וקמתי, כמו מתאגרף. בום, קיבלתי את האגרופים, נפלתי. קמתי. עוד אגרוף ועוד אגרוף. ממש ככה אני מרגיש בחיים שלי. אגרופים. הנה אני שבוע, קיימים, כואב לי הראש. אני מרגיש שזה אגרוף שהקדוש ברוך הוא נותן לי. עוד ניסיון. ניסיון, אחי. לבדוק אם אני יערער אחריו או לא יערער אחריו. לפעמים, לצרה בא אומר לי, תשמע, למה מגיע לך כאב ראש? הוא רוצה שאני אשאל את המילה למה. שאני אבגוד בקדוש ברוך הוא ויגיד לו למה. לא אתן לו. בעזרת השם יתברך וישועתו. לא אתן לו, אני לא אשאל את הקדוש ברוך הוא למה. בחיים לא. בעזרת השם. למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה גדולה? וגם כשכואב לי, זה רק לטובתי. יכול להיות שהוא מחכה לי איזו מתנה גדולה, והקדוש ברוך הוא אומר, רק תעמוד במבחן. אני אתן לך בכפל כפליים. אל תרים, נכון? זה קשה אחי. אבל אתה בידיים הכי טובות בעולם. אתה בידיים הכי טובות בעולם. ציון היקר, תקבל הכל באהבה. לא להתעצבן. הכל באהבה ובשמחה, עם חיוך כזה מתוק כמו שיש לך עכשיו. ולא לשכוח, מתנות לאביונים, מחצית השקל, חיוך על השפתיים, ומי שרוצה לתרום לכל 300 שקל, בעזרת השם ובישועתו, יהיה לכם זכות אדירה. אני מברך אתכם שקדוש ברוך הוא